שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר בראשית בפרק הרביעי בפסוק ט'. ויאמר השם אל קין. כן, מדובר התולדה של הרצח הראשון, כלומר הכישלון של האחווה, וממילא פסילתו של קין מלהיות הגואל. ולכן ההיסטוריה צריכה להמשיך. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך. מה פירוש השאלה? וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע? אלא איפה האחווה שלך להבל? אי הבל, לא כתוב אי הבל, אלא כתוב אי הבל אחיך. כלומר, איך אתה מתנהג כלפי האח? ויאמר, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי. מה זה התגובה הזאת? מה זה לא ידעתי? השומר אחי אנוכי. אני לא ידעתי את המשמעות של מה שאני עושה, כי מי ששומר את אחי זה לא אני. מה מונח מאחורי השאלה הזאת? זו שאלה רטורית. אז מי כן שומר? אנוכי. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אתה היית צריך לשמור עליו. הייתי אומר אפילו יותר מזה. אם בזמן שרצחתי אותו, לא הפסקת אותי באמצע, סימן, שאתה רוצה גם כן. אז לא רק שאני בסדר, אני אפילו עשיתי את רצונך. אז מה פה הבעיה? אלא מה, למדנו בשיעור הקודם, שיש לקין בחירה חופשית. נכון. אבל מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית בין שתי אופציות, ששתיהן רצונו של הקדוש ברוך הוא. אם אני בוחר לעשות את הטוב, אני עושה, אני מוציא אל הפועל את רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה טוב. ואם אני עושה רע, אני מוציא אל הפועל את רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה רע. שהרי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה ברע, לא היה רע. לכן הטענה של קין היא עדיין, נכון, אני בעל בחירה חופשית, אבל אתה רצית את מה שעשיתי. מה האמת אגב? זה נכון. כלומר, זה נכון שהקדוש ברוך הוא רצה ברע, שהרי אם הוא לא היה רוצה בו, הוא היה מונע אותו. מה? זה בדיוק מה שאפשר להגיד. כל דבר שאדם עושה, אפשר לומר שהשם רוצה. זה לא אמרתי מכתוב, בגלל שהמכתוב אומר שיש רק אופציה אחת. וכאן אני אומר, יש פה שתי אופציות, או הטוב או הרע, אבל שניהם הקדוש ברוך הוא רוצה. אז כשאני עושה את הטוב, אני מוציא אל הפועל את הטוב. את הכוונה של הקדוש ברוך הוא שיהיה טוב. כשאני עושה את הרע, אני מוציא אל הפועל את הכוונה של הקדוש ברוך הוא שיהיה רע. אז נתנו לי שני מסלולים, הבעיה. כן, אבל שייך טוב, שייך, אבל בסופו של דבר, הטענה של קין היא טענה שורשית. כן, נא להתייחס ברצינות אל אדם כמו קין. קין הוא לא טיפש, זה נביא, הוא מדבר עם ריבונו של עולם. כן? והוא אומר, השומר אחי אנוכי, אתה בעצם רצית שאעשה את הרע. כן, בבקשה? אז נגיד, לפי זה, אין משמעות לבחירה החופשית עם שתי האופציות שוות. נכון. כלומר, נכון שיש לי בחירה חופשית, אבל עדיין שניהם שווים. זו הטענה של קין. נכון? צריך לדעת להתמודד עם הטענה הזאת. עכשיו, יכול להיות גם אפילו, בואו נמשיך את זה עוד קצת. לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך הטוב, הייתי אומר, זה לא חוכמה גדולה. לגלות את הקדוש ברוך הוא דרך הרע, זה באמת משימה גדולה. אז אולי יש לזה אפילו עדיפות. נכון? איך כתוב? ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אומר המדרש, אור אלו מעשיהם של צדיקים. חושך אלו מעשיהם של רשעים. עכשיו, המדרש ממשיך, אבל הוא אומר דבר שאני חושש לליבות חלשים כאן. אז מי שיש לו לב חלש, יכול או לאטום את האוזניים ולצאת עכשיו, ראו עוזרתם. אומר המדרש, חושך אלו מעשיהם של רשעים, ועדיין אינני יודע איזה מהם עדיף. כשהוא אומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, יודע אני שמעשי צדיקים עדיפים. עד כאן הדברים המזעזעים. צריך להבין, מה התכוון המדרש? וכי לא היה ברור לנו מראש שמעשי צדיקים עדיפים על מעשי רשעים. אלא הכוונה שמי שקורא את התורה, בשביל מה הוא קורא את התורה? כדי לדעת את רצון השם. מה הוא מגלה בתורה? שהשם רצה באור והשם רצה בחושך. הרי הוא רק הבדיל בין האור לבין החושך. למה הוא לא ביטל את החושך? הוא יכול לחלוט את החושך לגמרי. אבל אם הוא רצה רק להבדיל בין האור ובין החושך, אני יודע איזה ממדיף. אולי אפילו יש עדיפות לבחירה במעשה הרע, כדי לגלות את אור השם שם. היו אסכולות כאלה, שרתי כל איזה אסכולות, בישראל שסברו בכיוון הזה, ידוע במיוחד השיטה של שבתאי צבי, וגם של יעקב פרנק, שהלכו בכיוונים כאלה של עשיית עבירות לכתחילה לשם שמיים. כדי להוציא משם את ניצוצות הקודש. השורש של התפיסה הזאת, זה נמצא פה. השומר אחי אנוכי, דווקא אני עשיתי מה שאתה רוצה. בסדר? מה התשובה לטענה הזאת? זה לא פשוט. הראיה שהשאלה היא טובה, זה שהקדוש ברוך הוא עונה. שאלה טיפשית לא עונים עליה. כן? אז פה יש תשובה. סימן שהתשובה היא, שהשאלה הייתה חכמה. ויומר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה פירוש מה עשית? מה עשית הכוונה, כשאתה עשית לא התכוונת לזה. אתה לא רצחת אותו כדי לעשות רצוני, אתה רצחת אותו כדי לעשות רצונך. הוא לא אומר מה עשיתי, אלא מה עשית. אז זה חוזר אליך. הדבר הזה הוא מאוד מעניין. לפי זה, אם באמת אדם היה עושה את הרע לשם שמיים נטו, אז זה היה מתקבל. אבל מאחר ואנחנו בני אדם, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שלא ייתכן שהאדם יעשה את הרע לשם שמיים נטו ללא כוונה אישית, ולכן זה הופך להיות אסור. בסדר? אבל יש מה שנקרא עבירה לשמה, או וכדומה. טוב, במצווה, במלחמה, זה מלחמת מצווה. זה כבר ריבונו של עולם לקח אחריות על זה. אבל אני אומר, יש לפעמים מה שנקרא, יש מושג הלכתי כזה, עבירה לשמה. במושג ההלכתי של עבירה לשמה, האדם עושה עבירה לשם שמיים. וכן, ביטולה או קיומה, ואמרו, גדולה עבירה לשמה, ממצווה שלא לשמה. כן, ביטויים כאלה שקיימים בהלכה. הם אפילו גם היו שימושיים במספר הזדמנויות בהיסטוריה, בין היתר במגילת אסתר, ויעל עם סיסרה, כלומר מצאנו דברים כאלה. זאת אומרת ש... אבל מאחר, והדרך הסטנדרטית היא שזה בלתי אפשרי, לכן הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו להשתמש ברע לצרכים שלו, והוא לא נותן לאדם לעשות את זה. עכשיו אני רוצה להביא לכם מדרש בנושא הזה. מדרש שלא כל כך מפורסם, אבל מבהיר את הדבר. מדרש שנקרא פטירת משה רבנו עליו השלום. יש מדרש כזה. על מה מדבר המדרש לדעתכם? על פטירת משה רבנו עליו השלום. זה נכון, באמת מעניין. עכשיו, במדרש הזה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה, הגיע זמנך למות. הוא אומר, משה, אני? מה עשיתי? למה למות? הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה עשית חטא. אני עשיתי חטא? כן, ממריבה. אתה, במקום לדבר אל הסלע, היקטה את הסלע. נו באמת, יש לי כל ההסברים של המפרשים לזה, כן? ואז משה דוחה את הטענה של הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא מביא לי עוד טענות, ועוד טענות, ועוד טענות, ומשה דוחה את כל הטענות. בסוף אומר לו הקדוש ברוך הוא, אבל אתה הרגת את המצרי, לא? בלי לשאול אותי. אומר משה, אני הרגתי מצרי אחד. אתה הרגת את כולם. מה פירוש הטענה? עשיתי מה שאתה רוצה. אז מה אתה בא אליי בטענות? ענה לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם. אתה, אין בידך להחיות אותם. ואז משה קיבל את הטענה, הסכים למות ומת. תמוע מאוד. אני במקום משה הייתי עונה על זה משהו. יפה, אתה יכול להחיות גם את המצרי שאני הרגתי. אם זה כזה חשוב לך שהמצרי הזה לא יהרג, אז תחיה גם אותו. למה משה לא ענה את זה? כי משה הבין מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לומר לו. אתה נשפט על פי הקריטריונים של ההכרה שלך, לא על פי הקריטריונים של ההכרה במרכאות של ריבונו של עולם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עונה פה לקין גם כן. ויומר, מה עשית? כן, בבקשה.
אם לא הייתה חכמה, אבל גם להבדיל, בית משוגעים, אתה נכנס לשם, הוא מלך, הוא מלך, אתה עונה לו בתור מטבע, אני המשיח.
נו, אז מה הבעיה?
זה לא מה שעניתי לו, זה לא מה שהשאלה שלו חכמה.
אתה צודק כשמדובר בבית משוגעים, אבל כאן מדובר בנברא שמדבר עם הבורא. כן? המצב הזה, אנחנו מכירים אותו בנבואה רק, כן? כלומר, לא מדובר באנשים פשוטים.
כן.
לא, הריגת.
כן. זה שהוא הרג אותו, סימן
ש... זה שמשה הרג את המצרי זה מצוין, זה בסדר.
לא, אבל...
הטענה היא לא על זה שהוא הרג, אלא שהוא הרג בלי לשאול.
השאלה שלי, אמרת שהוא לפי הקריטריונים של עצמו. כן. זאת אומרת שהוא לא עשה את זה נטו מנטיות נקיות. בגלל זה הוא נהנת.
שהוא לא שאל. זה הנקודה, כן? בבקשה.
בעצם
המשך
לשאלה שלו, בעצם. הבעיה היא שאני
מוכר ברז
ושאני
מערב את היצר ואת את הכוונה האישית. בוודאי. לכן זה לא מתאים לרצון האלוהי. עכשיו צריך להבין משהו. לפי זה, מה זה התשובה? כשאני חוזר בתשובה, אני מפסיק לרצות במעשה. נכון? הרי זה עקירת הרצון מן המעשה. אומר רמח"ל, עקירת הרצון כעקירת המעשה. שאלה פשוטה. המעשה נעלם מן המציאות? לא. אז מה מקיים אותו? לפני כן, מה שקיים את המעשה, זה הרצון שלי. עכשיו הרצון שלי יסתלק, אז למה המעשה לא נעלם? כי יש מישהו אחר שרוצה בו. מי? הקדוש ברוך הוא רוצה בו. כלומר, המעשה שעשיתי, שהיה מעשה מאוד רע, בגלל שהוא היה מיוחס לכוונה האנושית שלי, הופך להיות מעשה מצוין, כי הקדוש ברוך הוא עכשיו מחיה אותו. לכן בעצם אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תחזיר אליי בתשובה את המעשה. ואני אקח על המעשה הזה אחריות. ריבונו של עולם כשהוא עושה מעשים רעים, זה בסדר גמור, כי הרי בידו להחיות. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצח מישהו, כביכול, זה שום דבר, זה סתם, הרי זה היה בשביל להחיות אותך. אבל זה לא הרצח. כן, בבקשה.
עקירת הרצון כעקירת המעשה.
כן.
זה לכאורה לא ישר כמו שכותב הרמב״ם בפרק שני בהלכות תשובה. שהגיע לאותו מקום, באותו כוח.
כן, באותו... כן, בדי.
זה לא אותו דבר.
איך נעשית עקירת הרצון? על ידי שאדם מזדמן לאותו מקום, לאותה שעה, אותה אישה וכו'.
אז הוא לא עקירת הרצון.
זה... ואז נעקר הרצון.
הרצון זה נקרא עקירת הרצון.
כן. לא שנעקר החשק, נעקר הרצון. זה שני דברים שונים. עקירת הרצון, הכוונה שאינני רוצה לעשות את המעשה.
אז?
לא שהמעשה מאוס. או? אדם אכל מאכל אסור, הוא לא צריך לחשוב שהמאכל היה מגעיל. זה לא נכון, הוא היה מתוק, הוא היה טוב. כן? אלא שהוא לא רוצה לעשות את המעשה. יש הבדל בין הרצון לבין החשק. זה שני דברים שונים, זה לא נולדנו אתמול. כן, בבקשה. זה בדיוק העניין. כן. ועל זה נאמר בפרשת משפטים. וכי יקום איש על רעהו. אתם זוכרים את הביטוי לקום על רעהו? כן, גם פה מצאנו. יקום על, קם על אחיו. וכי יקום איש על רעהו, להורגו בעורמה, מעים מזבחי תיקחנו למות. כלומר, אדם שרוצח, דינו להיהרג. נכון? מעים מזבחי, אפילו שהוא עכשיו באמצע הקרבת קורבן, מעים מזבחי. נכון, וכלומר, כלומר בכוונה, כן? וכי יקום איש על רעהו להורגו בעורמה, מעים מזבחי תיקחנו למות. אדם הורג במזיד, חייב מיתה. ואשר לא צדה, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. מה זה לא צדה? שוגג, נכון? לא התכוונתי באמת להרוג אותו, זה היה בשוגג. מה פירוש שוגג? רשלנות. כן, כלומר, אני לא בדקתי את הברקסים כמו שצריך, או הגרזן, לא בדקתי שהברזל מחובר היטב לעץ, ונשל הברזל מן העץ, זה נקרא שוגג. יש קצת אחריות בדבר, זה רשלנות, אבל זה לא כוונת זדון. אז אומר הכתוב, ואשר לא צדה, אבל ההמשך לא מובן, והאלוהים אינה לידו. מה זה והאלוהים אינה לידו? זה כאילו ש... זה כבר לא שלו. כאילו זה מתוכנן. כאילו ריבונו של עולם אומר, אני לוקח את זה על עצמי. ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אומר הארי ז"ל, רבנו יצחק לוריה, אינה, תראו איך שלפעמים דרשות, לכאורה רחוקות, הן קרובות לפשוטו של מקרא. אינה לידו ושמתי לך. ראשי תיבות. אינה לידו ושמתי לך. אלול, נכון? מה זה אלול? זה החודש של התשובה. כלומר, מה הסוד של התשובה? שעל ידי התשובה, על ידי אלול, מתברר שהמעשה כבר לא שלו. האלוהים אינה לידו ושמתי לך. ושמתי לך מה? מה המשך של הפסוק? מקום. מי זה מקום? הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של עולם, אשר ינוס שמה. מי ינוס שמה? החטא. המעשה נס אל המקום, ואז הוא כבר לא של האדם. מובן? לא. עכשיו, אתה יכול לראות את זה אחר כך בהקלטה. רק אני רוצה להסביר שהמילה אלול, מלשון, הרי זה גם שם של אליל בבלי, נכון? אבל יש לזה גם פועל, בארמית. מה זה? ויתורו את ארץ כנען, איך מתרגם מונקלוס? ויעללו את הרע. כלומר, לתור, כלומר, לחפש, זה נקרא אלול. כלומר, זמן החיפוש, החשבון נפש, שמשיב את המעשה כלפי מעלה. בסדר? בבקשה?
אבל אמרת שהסיבה שלא לעשות את הרע, שאנחנו מערבים את האינטרסים שלנו.
נכון.
אבל גם בטוב אנחנו מערבים את האינטרסים
שלנו. נכון. זאת אומרת, גם בטוב אנחנו מערבים את האינטרסים שלנו, זה נקרא עבודה שלא לשמה. אבל באמת יש שאלה, אז אולי לא כדאי לעשות את הטוב אם הוא לא אידיאלי. נכון? זאת השאלה. על זה אמרו רבותינו, משפט מאוד יפה, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. כלומר, אלמלא שזה היה, שיש לנו ידיעה, שמתוך ההתחלה שלא לשמה מגיעים, אלא לשמה באמת היינו נמנעים. כן.
מצאנו מישהו שעשה רע לשם שמיים?
כן, בוודאי. מצאנו מי שעשה רע לשם שמיים. בוודאי. למשל, רבי יהודה הנשיא, שהוא כתב את המשנה. זה היה אסור לכתוב את המשנה, נכון? דברים שבעל פה אתה רשאי לומרם בכתב. אבל הוא אמר, את לעשות להשם יפירו תורתך, עשה את זה לשם שמיים. ויש לנו עוד כמה דוגמאות. בסדר, הבאתי דוגמה פשוטה. הדוגמה התלמודית זה יעל וסיסרה. כן? שהזמינה את סיסרה לאוהל שלה כדי להחליש אותו והרגע אותו. אז זה הייתה אישה נשואה, לא? כן.
חנה רצתה להשתמש בזה,
להיים. כן, חנה איימה שהיא תעשה את זה. כן, והסיפור בגמרא, מסכת ברכות. טוב, אם כן, בואו נמשיך. ועתה, פסוק י' א', ועתה, ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. שימו לב שזה חוזר בדיוק על כללת אדם הראשון במדרגה של העולם הזה. לפני כן, ארורה האדמה, זה הייתי אומר, משהו מאוד מופשט כמעט, וכאן זה הופך להיות מעשי. כי תעבוד את האדמה, לא תוסס את כוח הלך, נע ונע תהיה בארץ. מה המשמעות של הכללה הזאת?
מה המשמעות של האדמה? שהאדמה היא
העונש
שלך?
לא, אתה יותר ארור מן האדמה. זה ממה יתרון. למשל, אומרים, זה גדול מי זה. נכון? אז ארור אתה מן האדמה, יותר מן האדמה. אשר פצתה את פיה לקחת דמי אחיך מידיך. כי תעבוד את האדמה לא תוסף את כוח הלך, נע ונד תהיה בארץ. מה קרה כאן? מה השורש של האלימות? האחיזה היתרה של הטבע. העוצמה גם של הטבע. ההחלשה של הטבע. וניתוק השורשים של האדם מן האדמה, זה מחליש אצלו את הנטייה האלימה. הברבריות מחוברת אל הטבעיות היתרה. נכון? אגב, זה דבר מאוד פסימי מה שכתוב כאן. זה אומר שבטבעו האדם הוא חיה. נכון? אם אנחנו לוקחים אדם מצד הטבע שלו, הוא חיה. יש ביטוי כזה בלטינית, נכון? אדם זאב לרעהו. או אדם לאדם זאב, מכירים? בלטינית זה הומו הומיני לופוס. נכון? כן? האדם זאב לאדם. אבל אנחנו רואים שיש גם באדם נטייה מוסרית, לא? נכון? ואהבת לרעך כמוך, כולנו אחים, עוזרים אחד לשני. מאיפה זה בא? זה התגברות על הטבע. כלומר, הנטייה הטבעית היא קודם כל התחרות. השכל וההכרה המוסרית גוברים על הטבע. אז כדי לאפשר את ההתגברות על הטבע, צריך איזושהי החלשה של הטבעיות, לכן האדמה כבר לא נותנת את כל כוחה. האדם עסוק בעמל כדי להוציא מן האדמה את מחייתו, וגם הוא עצמו נע ונד, הוא כבר לא אחוז באותו המקום. מובן? זה מה שנאמר. זה בעצם השורש של ברית המילה. מה קורה בברית המילה? יש החלשה של התאווה המינית. כן? העורלה מגבירה את התאווה, המילה מחלישה את התאווה. ואז היא מאפשרת את השימוש בטבעיות באופן חיובי. בסדר? ויאמר קין אל השם. פסוק י' ג'. ויאמר קין אל השם. גדול עווני מנשוא? מה, אתה לא יכול? מה אכפת לך בעצם? כן? הוא לא מוותר, קין. אתה אומר שאני לא בסדר, מגיע לי עונש. אתה לא יכול לסבול את זה שהייתי רשע? הרי אומרים חז"ל במדרש, אתה נושא שמיים וארץ, ואינך יכול לשאת את אבוני. מה זה, הפכתי להיות כזה חשוב? בסדר? יותר מזה, ההתייחסות היתרה שלך אל האבון שלי, היא בעצם מחלה אותי. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה. ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני. אז צריך לעשות בירור. עד כמה האבון שלי הוא גדול מנשוא, ועד כמה לא. תן לי זמן לברר את זה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. שבע דורות, נברר את זה. ויאמר לו השם, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם, וישם השם לקין אות, לבלתי יקוט אותו כל מוצאו. פסוקים מאוד עלומים, לא כל כך ברור מה זה האות הזה, מה קרה כאן. אבל אנחנו יודעים שאחרי שבע דורות, נולד לקין, כלומר, אחד מהצאצאים של קין היה תובל קין. שמה היה? ממציא הנשק. אז התברר מה שקין רצה לברר. האם קין היה רוצח או שופט? אם הוא רוצח, אין גרוע ממנו. אם הוא שופט, הוא בסדר. אז מחכים שבע דורות, מה מולידה הקיינות? היא מולידה את כלי הנשק. אם כן, הוא היה רוצח. לא? מה? הקיינות, כן. התרבות של קין. כן, מה היא מולידה? היא מולידה את יצירת, את תעשיית הנשק. אם כן, הוא היה רוצח. זה לוקח שבע דורות לברר. משהו לא קשור. מה? למה לא ארבע דורות? שבע זה... כן, אבל יש גם שבע יפול צדיק וקם וכו'. שבע זה גם טוב, זה מספר יפה. כן, בואו נלך על שבע. כן. כן, מידה טובה מרובה ממידה פטורנות, אז נותנים לו הזדמנות. מה? ודאי שהוא הבין שהוא עשה משהו רע, כי השם אמר לו שזה רע. אבל הוא אומר, בתוך הרע הזה שעשיתי, יש דברים טובים, יש דברים רעים. בוא נבדוק. מה העיקר? כי אם באמת הכל רע, או הרע מכריע, אז גדול עוונים מנצור באמת. אבל זה דבר שצריך לברר אותו. נושא עוון. הרי יש ביטוי כזה. ב-13 מידות של הקדוש ברוך הוא יש נושא עוון. מה זה נושא? הוא לוקח על עצמו את הטיפול בעוון, עד שיתברר מה אחריתו של אותו עוון. כן. עכשיו אני שאלת השאלה, לאן הוא גירש אותו? כתוב כאן בפסוק י' ד', הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה. אז לאן הוא הולך? אל מתחת לאדמה. או שאתה על פני האדמה, או שאתה מתחת לאדמה. איפה זה מתחת לאדמה? אמריקה. נכון? הרי מה יש? הארץ היא כדור, לא? אז בכל כדור יש פנים ואחור. אם הוא מגורש מעל פני האדמה, סימן שהוא הולך לצד השני. נכון? יכול להיות, כן? כלומר, יש... אני לא חייב דווקא לתת לזה פירוש גיאוגרפי עובדתי, אבל יש מדרש משונה. אתם רוצים? היום אנחנו הולכים על מדרשים משונים. כן, יש מדרש שנקרא מדרש שלמה המלך. מכירים מדרש שלמה המלך? ממדרש שלמה המלך מסופר שלשלמה היו שיחות נפש עם אשמדאי, מלך השדים. ושלמה אמר לו, תגיד, אשמדאי, יש אנשים מהצד השני? אמר לו, כן, יש. אתה יכול להביא לי אחד? אמר, אין בעיה. עשה כמה קשקושים, פתאום מגיע מישהו עם שני ראשים ועם כידון ביד ומפחיד מאוד. אומר לו שלמה, תגיד, מאיפה, מי אבותיך? אומר, מבני קין אנחנו. זה ציטוט מתוך המדרש, זה מדרש ארוך. כן, אבל הוא אומר, מבני קין אנחנו. מה זה בא לומר? זה בא לומר שהמדרש רואה את הקיניות במה שהפך הפנים. כן? מפניך אסתר, יש פני השם, יש אחורי השם. הזוהר אומר את זה בצורה אפילו יותר הומוריסטית אולי. הזוהר אומר, העולם ככדור, ובמקום, יש מקום בעולם, ואומר, כדור שמתגלגל, ובמקום שבו יש יום, מהצד השני יש אנשים שעבורם זה לילה. כן? כך אומר הזוהר. עכשיו, מה מתכוון הזוהר לומר בזה? שיש חילוף ערכים. כלומר, אם אתה רוצה להיות בעולם הערכים האמיתי, תהיה בצד של ארץ ישראל. יש מקום שבו מתחלפים הערכים, זה הצד החשוך. כן? ואנחנו רואים באמת שהתרבות האנושית מתחלקת לשני חצאי כדור, אחד מהצד של ארץ ישראל, אחד מהצד השני. אז זה נקרא, גירשת אותי מעל פני האדמה ומפניך אסתר. אגב, לפי זה מובן, מה ש... מאיפה, הרי, לאן נעלמו בני קין? הרי היה מבול, לא? אבל איפה היה המבול? כתוב, היה הגשם על הארץ. סימן שהוא לא היה מתחת לארץ. בסדר? כלומר, כאילו המבול מצד אחד של היבשות, לא מהצד השני. ואז זה מסביר כמה תופעות מוזרות, כמו האבוריג'נים ואיי הגלפגוס וכדומה. כן, אז והייתי נע ונד בארץ, והיה כל מוציאי הארגני. מי זה המוצאים אותו שעשויים להרוג אותו?
צאצאים של
הבל. אין צאצאים להבל. לא, אבל הוא לא הביא ילדים, כן? כל דמי אחיך, דמו ודם זריותיו. בעלי חיים? מה, הוא אדם, מה? אדם לא יכול להתגבר על בעלי חיים? שר בני אדם, איפה הם? הרי הוא האדם, הוא הבן אדם היחיד שנשאר בעולם. צאצאיו הוא יהרגו אותו? מה, הוא לא יכול לחנך אותם? מה זה? הוא לא יכול לחנך אותם קצת? שט עוד לא נולד. אז כן, שהיו עוד אנשים, פשוט מאוד. זה מה שזה אומר. אם הוא אומר, והיה כל מוציא הארגני, סימן שיש עוד אנשים בעולם שעשויים להרוג אותו, פשוט מאוד. כן? לכן כל הטענות נגד תורת האבולוציה וכדומה, לא יודע מאיפה הם נולדו, זה פסוק מפורש. כן? ויץ, מה? נו. האדמה שהוא יגיע אליה, הנה פסוק ט' ז'. ויצא קין מלפני השם, וישב בארץ נוד קדמת עדן. המשפט הזה הוא קצת מוזר. מה זה נוד? מלשון? מה? או נע ונד. כלומר, המקום שנדים אליו. אבל אני הייתי כותב, וישב בארץ נוד ונוע. או נוע ונוד. וכאן הוא יושב רק בנוד. אז חזל אמרו שחצי מקללתו נעלמה לו. כן? כבר לא נע ונד, רק נד. אבל חוץ מזה, כתוב, וישב בארץ נוד. משמע שהוא מתחיל כבר להתיישב. אבל אמרו לו, נע ונד תהיה בארץ. אז איך הוא מתיישב? נצטרך לענות על השאלה הזאת. כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.